התחלנו בשבוע שעבר את הנושא של גיל ההתבגרות, ואנחנו נמשיך עם זה היום. יש דבר שמאוד חשוב לדעת אותו. גיל ההתבגרות, גם מבחינה פיזיולוגית, הגוף של האדם מתפתח מגוף של ילד לגוף של אדם מבוגר. ומה שקורה בתוך הגוף בהתפתחות הזאת, מופעל גדילת שיער, כל הדברים האלה, זה מופעל על ידי הורמונים. זאת אומרת, יש איזושהי הפרשה הורמונלית מאוד חזקה, שהיא מייצרת את כל ההתבגרות בגוף. ההורמונים האלה לא באים בצורה מדויקת. זאת אומרת, הילד לא מקבל מדויק כמה הורמונים שהוא צריך לתוך הגוף, הוא מקבל הרבה פעמים הרבה יותר מה שהוא צריך, ויש לנו עודף, שהעודף הזה בעצם הוא רעל. הוא רעל שנמצא בתוך הגוף. הגוף מורעל על ידי הורמונים. הרעל הזה יש לו צורה אחת שהוא יוצא אצל חלק מהילדים, זה מה שאנחנו קוראים פיצי בגרות. זאת אומרת, הפצעים המוגלתיים שילד מקבל בגיל ההתבגרות, זה הפרשות של אותם רעלים, של אותם הורמונים מיותרים שיש לו בגוף. אבל חלק מהילדים אין את זה בכלל, את הפיצי בגרות, וחלק מהילדים בנוסף יש להם איזושהי הרעלה במוח. משהו מכל הרעלים האלה דרך מחזור הדם חודר להם לתוך הגוף ומייצר תופעה של דיכאון מסוים. זאת אומרת, חלק גדול מבנים ובנות בגיל ההתבגרות עוברים תקופה מסוימת של דיכאון. בערך משהו כמו חודשיים, שלושה חודשים, לא יותר. יש איזה חודשיים, לא לכל הילדים, לא לכולם, אבל יש חלק, אחוז לא קטן, שעוברים תקופה מסוימת של דיכאון בגיל ההתבגרות. עכשיו, זה דיכאון גופני, זה לא דיכאון פסיכוטי ולא דיכאון נפשי. זאת אומרת, זה משהו פיזיולוגי. זה משהו בגוף, זה הרעלה כזאת. אבל לא שהילד באמת נמצא בבעיה פסיכוטית שצריך כדורים נגד דיכאון, וגם לא בעיה נפשית שהוא צריך שיחות לעודד אותו שייצא מהדיכאון. זה בא לבד והולך לבד. זה לא צריך שום טיפול. זאת אומרת, זה סוג של דיכאון שעובר עליהם בגיל הזה, שהוא בא מסיבות, כמו שאמרתי, גופניות, ולא מסיבות נפשיות, ולא מסיבות של איזה מחלת נפש או משהו. וכמו שהוא בא, לאט לאט הגוף מתנקה, וזה עובר. למה חשוב לדעת את זה? כי חשוב בתקופה הזאת, כשרואים התנהגות כזאת, להבין מה עובר עליו, לא להיכנס איתו למתחים, לא להיכנס איתו לאימותים, לא להיכנס איתו, זאת אומרת, לדעת שיש לו תקופה מאוד מאוד רגישה בתחום הזה.
יש איזה סימנים, שאתה מתחיל להיות
לא, חוץ מה שרואים שהוא מדי מתוח, מדי עצבני, מדי מגיב לא טוב לכל דבר. זה לא מחלה.
לא, אני מתכוון. אתם, איך מזהות
שזה... תראה, בוא אני אסביר. דיכאון פסיכוטי, דיכאון שהוא מחלה, דיכאון פסיכוטי, מאופיין חוסר תיאבון, חוסר יכולת לישון, או להפך, חוסר יכולת לקום בבוקר, כן, יש כאלה שלא יכולים להירדם, יש כאלה שלא יכולים להתעורר. מחשבות אובדניות, רצון להתאבד, מחשבות להתאבד. הרגש, יש לזה המון המון תסמינים מאוד מאוד חזקים. פה אין לנו את התסמינים האלה. זאת אומרת, זה מה שאני מסביר, זה לא דיכאון פסיכוטי. זה לא מדובר על מחלה. זה מדובר על מין מצב שהגוף קצת מורעל, ויש לילד השפעה רעה מהזה על על המוח. זאת אומרת, המוח שלו מורעל. הוא מאוד עצבני, מאוד, מאוד פגיע, מאוד נעלב בשניות, מאוד לוקח כל דבר בצורה קשה. יש לנו תופעה שרואים ילד, אין לו מצב רוח, שום דבר לא מדבר אליו, שום דבר לא מעניין אותו. זאת אומרת, יש לנו, אבל זה לא תקופה ארוכה, זה תקופה קצרה, לא יותר מחודשיים, שלושה. ואז לאט לאט הגוף מתנקה והסיפור הזה נגמר.
זה חוזר על עצמו מדי פעם?
לא.
חד פעמי?
חד פעמי, כן. כי ההפרשה הזו של ההורמונים זה רק תקופה קצרה מאוד של גדילה, של ההתבגרות, של של הזה, שיש הפרשה מוגברת של הורמונים. זהו, זה משהו, זה לא צריך טיפול, זה לא צריך שום דבר לעשות עם זה, אבל חשוב לדעת את זה, חשוב לדעת את זה בתור, קצת להיזהר איתם, להיות רגיש בתקופה הזאת.
מה זה ילדים?
מה?
זה ילדים?
לא ילדים, אמרתי, מתבגרים.
אצל השחר ילדה בדרך.
לא, דיכאון אחרי לידה זה סוג אחר, זה נושא אחר. יש לנשים דיכאון אחרי לידה, פחות או יותר מאותו סיבה, גם כן, של הפרשות הורמונליות. לידה גם גורמת לאישה, חלק מהנשים, בהפרשה הורמונלית מוגברת, דיכאון אחרי לידה, אבל שם זה הרבה פעמים כן בסכנה לגלוש לדיכאון פסיכוטי. באישה אחרי לידה זה יותר מסובך, יותר בעיה. במאמר מוסגר אני אגיד, מהניסיון של הרבה שנים, נשים שמקבלות דיכאון אחרי לידה, יש פה רופא בירושלים, דוקטור שוסיים, שהוא נותן סדרה של 12 זריקות קלציום עם ויטמין B12, והוא מרפא אותם לגמרי. בלי שיחות, בלי... פשוט מחזק את הגוף עם קלציום וויטמין B12, ואנשים יוצאות מזה בריאות לגמרי, אין להם שום... זה סתם כדאי לשים את זה בכיס, לדעת את האינפורמציה הזאת, שזה פתרון מאוד מאוד טוב לנשים שיש להם דיכאון אחרי לידה. הסדרת זריקות הזאת, והן יוצאות מזה. זה 12 זריקות של B12 עם קלציום וזה. עכשיו, סתם ככה, קלציום מועיל לדיכאון. קלציום מועיל לדיכאון. ולכן, השיטה הכי טובה לתת קלציום לגוף, זה לא כדורים ולא זריקות, במיוחד בנוער, בגיל ההתבגרות, זה שחייה בבריכה או בים. שחייה גורמת להפרשה של קלציום מהעצמות לתוך מחזור הדם. רוב הקלציום נמצא בתוך העצמות, ועל ידי הפעולה של שחייה, ולכן כשבחורים ובנות נמצאים קצת בתקופות משבר בגיל ההתבגרות, טוב לשלוח אותם לשחייה. זה מאוד מאוד יכול לעזור, זה בעצם אותו פטנט של הקלציום, אבל לא בזריקה אנחנו עושים את זה, אלא על ידי, זה לא מועיל לנשים בהיריון, כי שם זה יותר חריף, זה יותר רציני, אבל לגיל ההתבגרות זה מאוד מאוד מועיל, הפתרון של שחייה. אז יש לנו בעיה, כמו שאמרתי, גופנית, קצרה מאוד של החודשיים שלושה האלה, שעלול להיות דיכאון בגיל ההתבגרות, הוא לא מחייב טיפול ולא צריך לטפל בו, רק יותר זהירות, יותר תשומת לב. אבל יש בעיות נוספות שהן מאוד מאוד אופייניות לגיל ההתבגרות. נתחיל עם זה שהמערכת של היצרים בגיל הזה מתחילה לעבוד הרבה יותר חזק. המערכת היצרית של ילדים בגלל ההתבגרות, בגלל כל העסק הזה, מתחיל לעבוד אצלהם מאוד חזק המערכת היצרית. לנו אין פתרון, אין לנו פתרון לצורך. זאת אומרת, בחור צעיר פתאום מתחיל להרגיש את הצורך, ואין לנו תשובה, אין לנו תשובה שתספק לו את הצורך. אנחנו, בעצם יש לו בעיה, יש לו צורך, בלי פתרון. זה ההגדרה. הצורך הזה, שהוא מצטרף לעוד מועקות, לעוד לחצים, כמו שדיברנו בשבוע שעבר, על הבעיות של הזהות העצמית, ועל הבעיות של הממד החברתי, ועל הבעיות של ההגדרה מי אני ומה אני, שאני לוקח את הצורך הזה. עם הצורך הזה, צריך לדעת שצורך יוצר אנרגיה בתוך בן אדם. זאת אומרת, אדם שיש לו צרכים שלא באים על סיפוקם, זה יוצר בתוך הבן אדם איזושהי אנרגיה שהיא לא משתחררת. היא לא משתחררת. אני לא משחרר אותה בשום צורה, בשום מקום, את האנרגיה שנוצרת בתוך הבן אדם. ואז, לפעמים, האנרגיה הזאת, הגוף מתרגם אותה למחלה. אותה אנרגיה של מצטברת בתוך הגוף, שאני אגדיר אותה במילה חוסר סיפוקים, זה בעצם ההגדרה של המצב של האנרגיה הזאת, זה חוסר סיפוקים. אז כשילד חי, בחור חי בחוסר סיפוקים ברמה יותר קיצונית, יותר חריפה, האנרגיה הזאת לפעמים מתפתחת למחלה שאנחנו מכירים אותה מאוד בשם כפייתיות, OCD, מה שנקרא באנגלית, המחלה של כפייתיות. פתאום הילד חוזר על המילים בתפילה 5-6 פעמים אותו מילה. כל מיני יש לו הרגשה שהוא לא התפלל כמו שצריך. הוא נוטל ידיים 50 פעם. כן, יש כל מיני תופעות. יש כאלה שבודקים עם הדלת נעולה, יש כאלה שמתרחצים, יש כאלה שמתרחצים כל הזמן, יש כאלה ש... זאת אומרת, זו מחלה מאוד מאוד ידועה. רוב האלה שלוקים בבעיה הזאת, זה מתחיל בגיל ההתבגרות על הרקע של חוסר סיפוקים. זה אחד הסיבות החזקות לתופעה של כפייתיות, שפתאום מתחיל אצל ילד כפייתיות. בעצם מה זה כפייתיות? זה יצירה של סיפוקים בצורה מלאכותית. זאת אומרת, אני חי בחוסר סיפוק, עכשיו אני מייצר, אני רוצה לטול ידיים ואני נוטל ידיים. עוד הפעם, אז אני מייצר סיפוקים מלאכותיים. הנה, רציתי לעשות משהו ועשיתי את מה שאני רוצה. זה בעצם אני יוצר פתרון מזויף לצרכים שלי. יש לי צרכים שלא באו על סיפוקם, והחוסר סיפוק זה מין אנרגיה כזאת שלא משתחררת, אז את האנרגיה הזאת אני משחרר בצורה מלאכותית. זה בעצם התופעה, המחלה שנקראת כפייתיות. והיא מחלה שאצל חלק גדול, היא מלווה לפעמים אנשים גם בגיל מאוד מבוגר, ויוצרת המון קשיים בחיים, אבל היא קודם כל מתחילה אצל הרבה מאוד צעירים בגיל ההתבגרות, כתוצאה מהתחושה החריפה של חוסר סיפוקים. זה קושי מאוד מאוד חזק שקיים, ואנחנו צריכים להיות ערנים אליו. אנחנו צריכים להיות ערנים אליו, כי הבעיה הזאת של כפייתיות, בטווח הקצר, הטיפול שלה הוא שונה לגמרי מאשר כשעובר זמן. זאת אומרת, זה כבר מחלה. כפייתיות זה מחלה. המחלות האלה, אם הן קיימות הרבה זמן, קשה מאוד לרפא אותם, קשה מאוד לרפא אותם, ולפעמים צריכים להגיע אפילו לכדורים, לתרופות, טיפול תרופתי, כדי לצאת מהבעיה הזאת. לעומת זה, אם אנחנו עולים על זה בשלבים הראשונים, אם אנחנו עולים על זה בשלבים הראשונים של הבעיה, אנחנו יכולים יחסית, בלי להיות בעלי מקצוע, בלי להיות מומחים גדולים, אנחנו יכולים יחסית די בקלות לרפא את זה. איך אנחנו מרפאים את הבעיה של כפייתיות, אולי אפשר לפתוח את החלון, זה קצת מדי. פשוט. כן, כן, שיהיה רוח פרצות. איך אנחנו מרפאים את הבעיה הזאת? כשאנחנו לוקחים מי שלוקה, מי שפתאום מזהים אצלו שיש לו את הבעיה, אנחנו צריכים קודם כל ליצור אצלו, ליצור איתו שיחה, לפתוח איתו שיחה על הנושא, להביא אותו למה שנקרא מודעות עצמית. קודם כל שהוא יבין שיש לו כזאת בעיה, שהוא יבין את הבעיה. זה דבר ראשון. להגיע למודעות עצמית, תבין את הבעיה, יש לך בעיה של כפייתיות. והוא צריך להגיע למה שנקרא זיהוי של הבעיה. זאת אומרת, כל פעם שזה קורה לו, הוא צריך לזהות, אני עושה את זה לא בגלל שזה צריך ככה לעשות, אלא בגלל שיש לי בעיה והבעיה קובעת לי מה לעשות. זאת אומרת, קודם כל תזהה שאתה לא שולט על עצמך, אלא מי ששולט עליך זה הבעיה שלך. זאת אומרת, מי שולט על מי? אני שולט על הבעיה או הבעיה שולטת עליי? זה השאלה. כל זמן שנדמה לי שאני עושה משהו ואני צודק שאני עושה את זה, אז אני חושב שאני שולט על הבעיה. ברגע שאני מזהה שיש פה מחלה, אז אני קודם כל מזהה שיש פה מישהו ששולט עליי ואני לא שולט עליו. הוא יותר חזק ממני. המודעות העצמית, הזיהוי שבחור מזהה את הבעיה, הוא מזהה שיש לי כפייתיות, הוא מזהה שיש פה משהו יותר חזק ממני. זה האלף בית של הריפוי. קודם כל שהוא יזהה, זה מודעות עצמית, שהוא יגיע למצב שהוא מזהה שיש לו כזה בעיה. ברגע שאנחנו מביאים אותו למצב של זיהוי, התכונה של אדם היא, במיוחד בחור צעיר, גם אדם מבוגר, או בחור צעיר עוד יותר, שהוא לא אוהב שמישהו שולט עליו ואומר לו מה לעשות. זאת אומרת, התכונה הבסיסית של אדם שהוא רוצה לקבוע ולא יקבעו לו. ולכן, הוא מתמרד נגד הגורם ששולט עליו, הוא לא רוצה שישלוט עליו. ואז כשהוא מבין שיש פה מישהו ששולט עליי ואני לא שולט עליו, הוא אומר לי מה לעשות ואני מוכרח לעשות מה שהוא אומר, הוא מפתח איזה תהליך של התמרדות, ואז אנחנו מכניסים אותו לתרגולת. לתרגולת. ניקח דוגמה, בחור, שיעור א' ישיבה קטנה, שנכנס לכפייתיות, ואז במקום להתפלל 18, 10, 12 דקות כמו כל הבחורים בישיבה, ואפילו 7, 8 דקות זה גם נורמלי, הוא יכול להגיע לחצי שעה ושלושת רבעי שעה ושעה ושעה וחצי, 18. למה? כי כל מילה הוא לא בטוח שהוא אמר אותה. ככה זה בקרישמה, ככה זה ב-18, הם פתאום נתקעים עם מילים ועוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם. ואז צריכים להכניס אותו לתרגולת של ריפוי. התרגולת של ריפוי מתחילה במשפט אחד. ביטולה זהו קיומה. זאת אומרת, אל תפחד לדלג על מילים בתפילה. אל תפחד שאולי אמרת מילה לא נכון. אל תפחד שאולי שכחת להגיד איזה מילה. קודם כל, כרגע, לצורך הריפוי, מותר לך לדלג על מילים, מותר לך לא להגיד מילה מסוימת, או להגיד מילה מסוימת בצורה לא נכונה, ובשום אופן אל תחזור על מילה פעמיים. לא משנה מה קרה. לא משנה אם אתה חושב שאמרת, אתה חושב שלא אמרת, או אמרת מדויק, או אמרת לא מדויק, כן? אתה לא חוזר על מילה פעמיים, לא משנה מה קרה. ברגע שהוא מצליח בטכניקה הזאת לעבור 3, 4, 5 פעמים את הטכניקה הזאת שהוא לא חוזר על מילה אחת פעמיים, הוא לאט לאט מייצר מנגנון של שליטה והוא משתלט על הכפייתיות. זאת אומרת, יש לנו טכניק, יש לנו שיטה שמורכבת משני חלקים. חלק ראשון, מודעות עצמית. קודם כל שהוא יבין את עצמו והוא יזהה. הוא יזהה איפה יש לו את הבעיה, איפה זה קורה לו ומתי זה קורה לו. דרך אגב, כל הבעיה של יצר הורא זה אותו רעיון. מה הבעיה של יצר הורא? שהילד מזהה את היצר הורא עם האישיות. אם אני גנבתי, אז מה, אני לא אומר היצר הורא אמר לי לגנוב. אני אומר אני גנב, אני בן אדם גנב. אני בן אדם שעושה ככה שאסור. אם הוא היה מזהה שאני לא גנב, ומה שגנבתי זה היצר הורא אמר לי לגנוב, ולא היה מזהה את היצר הורא עם האישיות, היה אפשר לעורר לו את המרד, את ההתנגדות, שמישהו יגיד לי מה לעשות, ולהשתלט על זה לא לגנוב. זאת אומרת, גם זה, יש גמרא מאוד מעניינת, מסכת נזיר. הגמור מסכת נזיר מביאה, אומר רב שימן, מעולם לא אכלתי קורבן של נזיר, חוץ מפעם אחד. אף פעם הוא לא אכל קורבן, למה? כי לא בטוח שנזיר זה לשם שמיים. אז הוא לא רצה לאכול, חוץ מפעם אחד. מה היה פעם אחד? פעם אחד בא אליי נער מן הדרום, והיה לו שיער טלטלים מאוד מאוד יפה, משהו מיוחד. היה לו שיערות מאוד מאוד יפות, היה נראה מאוד נאה, מאוד יפה, עם שיערות מאוד יפות. אמרתי לו, בני, יש לך כזה שיער נאה, מה ראית לשחט אותו? הרי נזיר חייב לגלח, נזיר חייב לגלח, אז מה אתה הלכת לנדור נזירות ולקלקל לך כזה שיער יפה שיש לך? אז הוא אמר לי, רואה הייתי לאבי בדרום. אני הייתי גר בדרום והייתי רואה צון, את הצון של אבא שלי, והלכתי להשקות את הצון. וכשבאנו על שפת היה המים, איפה שהיה המים להשקות את הצון, אז המים זה כמו ראי. הסתכלתי במים וראיתי את בבואתי, ראיתי את עצמי בראי, וראיתי את השערות היפות, כמה אני בחור יפה. ופה חזל היצרי וביקש לתורדני מן העולם. פתאום בא לי היצר הרע של גייבה, איזה בחור יפה אני, איזה שערות יפות יש לי. וההרגשה הזאת של אני בחור יפה עם שערות כאלה יפות גרם לי כזה גייבה שהרגשתי שאני הולך לאבד את כל היהדות שלי, את כל היראת שמיים שלי. אמרתי לו, רושה, במי אתה מתגאה? במי שאינו שלך? האבוידו שהגלחך לשמיים. עשיתי נדר שאני אגלח את השערות האלה לשם שמיים. איך? אני דור נזירוס ואני אביא את הקורבן נזירוס ואני אגלח לשם שמיים כדי לעקור את הגייבה. זה גמור בן עוזר. נשאלת השאלה על הגמורה הזאת, מה כתוב פה? אני רואה שיש לי יצר הורא של גייבה, ביקש לתורדני מן האוילום, ואני עושה נדר של חיזוק. מה אני אומר? אמרתי לו, רושה, במי אתה מתגאה? למי הוא אמר? היה צריך להגיד, אמרתי לעצמי. מה זה אמרתי לו? מה זה אמרתי לו? בלשון הגמרא היה צריך להיות כתוב, אמרתי, הרי אני זה שעמדתי מול הראי, אני זה שהיה לי גייבה שאני כזה בחור יפה עם כזה שערות יפות, אז אמרתי, היה צריך להיות כתוב, אמרתי לעצמי, רושה, במה אתה מתגאה? במה שאינו שלך. והגמורה אומרת, לא ככה. הגמורה אומרת, אמרתי לא, למי זה לא? התשובה היא, ליצר הורא. אמרתי לא, זה אמרתי ליצר הורא. למה אמרתי ליצר הורא זה אמרתי לא ולא אמרתי לעצמי? כי הוא זיהה שהיצר הורא זה משהו חיצוני, זה לא חלק מהאישיות שלי. יש את האישיות שלי ויש את היצר הורא. היצר הורא זה משהו חיצוני, זה לא חלק ממני. לכן אמרתי לא. ההגדרה היא שהאדם צריך להסתכל על היצר הורא בתור משהו חיצוני, לא משהו... ממילא כשזה מישהו חיצוני, יש לי כוח להתמרד נגדו. כתוב גדול המצווה ועושה, ומי שלא מצווה ועושה אומר רש"י, ומה הוא גדול? כי האדם יש לו תכונה של מרד, הוא לא אוהב שיגידו לו מה לעשות. ככה רש"י מביא על המאמר, גדול המצווה ועושה, ומי שלא מצווה ועושה. אז אותו דבר כאן, צריך להיות אמרתי לא, הילד צריך להגיד לא למי? לכפייתיות, למחלה הזאת, לתכונה הזאת. הוא צריך להגיד לו, אתה לא תשלוט עליי. אני אשלוט עליך, אני אקבע מה אני עושה, אתה לא תקבע לי מה לעשות. ההחלטה הזאת, בצירוף הזיהוי, שזה מודעות עצמות, בצירוף התרגולת, הם מתרפאים לגמרי. הם משתחררים מהכפייתיות ומתרפאים ממנה. עכשיו צריך לדעת שכפייתיות, רוב הכדורים שהולכים לטיפול בכפייתיות, זה כדורים שגם הולכים לטיפול בדיכאון. זאת אומרת, יש איזו השקה בין כפייתיות לבין דיכאון. ולכן מאוד מאוד חשוב לתפוס את הכפייתיות כשהיא בשלבים הראשונים שלה, ישר כשהיא מתחילה, ולרפא את זה. מאוד מאוד חשוב להיות למעקב, לראות אם ילד פתאום נופל לתופעות של כפייתיות. זה יכול להיות בעניינים רוחניים, זה יכול להיות בעניינים גשמיים, כמו שאמרתי, ניקיון, רחיצה, לסגור דלתות, לפתוח דלתות, לא משנה, אבל זה, בכל מיני תחומים זה יכול לבוא לידי ביטוי, אבל צריכים להיות מעקב לבדוק אם ילד נופל לתוך כפייתיות. בגיל ההתבגרות זה מאוד מאוד מצוי שזה מתחיל. למה? כמו שאמרתי, הם חיים במצב של חוסר סיפוקים. בגלל שמתעורר להם כל המערכות, הם חיים בחוסר סיפוקים, וזה סיבה שהם יכולים להיכנס לבעיה בתחום הזה. מה אתה אומר? פעילות פיזית, קצת, אבל בדרך כלל כשכבר נכנס הכפייתיות, זה מחייב תרגולת עם שליטה עצמית.
זה מומס בתוך, נגיד, אמצעי
מגיעה שזה... פעילות פיזית תמיד טובה, בגלל שהיא משחררת אנרגיות.
בשטח שאנחנו מדברים עליו,
בחור ישבוע. כן, אז אני אומר, בחור שעושה פעילות פיזית, זה משחרר אנרגיות. זה קצת עוזר. זה לא פותר את הבעיה לגמרי. הגאון אומר שאין לבעיות יצריות, לקשיים של יצרים, אומר הגאון, אין פתרון חוץ מהומו לתורה. ככה מביא הגאון. הגאון מביא שאין פתרון לבעיות יצריות, אין פתרון חוץ מהפתרון של בחור שנכנס לעמל בלימוד. זה עוזר לנושא הזה. אין פתרונות אחרים, ככה מביא הגאון.
אם טיפלנו בכפייתיות, גם של הסדר כפייתיות, אנחנו יכולים להתחיל לטפל בכפייתיות אחרת. אנחנו יכולים להתחיל לטפל בכפייתיות
אחרת. אתה צודק, כפייתיות לפעמים יכול להיות לעבור מנושא לנושא. זאת אומרת, אני אשתלט על נטילת ידיים, זה ילך על תפילה. אני אשתלט על תפילה, זה ילך על המנעולים של הבית. נכון. זה הכל אם אני מטפל בתרגולת ולא מטפל במודעות עצמית. אבל אם אני משלב את התרגולת עם המודעות עצמית, אז זה לא יעבור למשהו אחר. יש נצי. אם אני אטפל בו רק בתרגולת, אם אני אגיד לו, אתה לא נוטל ידיים, לא מעניין אותי. נטלת ידיים פעם אחת, יותר אתה לא נוטל. אז הוא יפסיק לטול ידיים וזה ילך לתחום אחר. אבל אם זה נעשה עם מודעות עצמית, אז זה אחרת. אז הילד כן יוצר מוקד של שליטה, ויותר זה לא... יותר זה... למי? ואז הבעיה... מה? לא, כי אני עלול להכניס אותו לחרדות. זאת אומרת, אם אני מדבר איתו, זו אותו שאלה, כל הנושא של מערכת היצרית בבחור. האם טוב שילד, מספרים שהחופץ חיים קרא לבן שלו כשהוא נהיה בר מצווה, דיבר איתו, הסביר לו מה אסור, מה מותר, מה צריך להיזהר, מה בסדר, מה לא בסדר. זו שאלה מאוד מאוד קשה היום. אם כן או לא לדבר עם ילדים בגיל ההתבגרות על הנושא הזה. למה? חלק מהילדים הם נשארים בתמימות מסוימת, מאוד בריאה, מאוד טובה, הם לא נכנסים בכלל לתוך כל, למרות שאנחנו חיים היום בדור מאוד מאוד פתוח, מאוד מאוד, הכל, הכל נמצא בכל מקום, הכל שומעים, הכל רואים, הכל יודעים. עדיין, עדיין יש אחוז לא קטן של ילדים שהם לא נכנסים לתחום הזה, וכשאני הולך לדבר איתם על זה, אני נהיה המורה שלהם. זאת אומרת, אני בעצם פותח להם נושא שהם מצד עצמם לא נכנסים אליו. זאת אומרת, זה לא בטוח ש... הניסיון מראה שיש אחוז גדול מאוד של בחורים שהם לא כל כך נחשפים. ויש סכנה שאני מכניס אותו לנושא ואני מעורר אותו. יותר כדאי לדבר על זה רק אם אנחנו רואים סימנים של מצוקה. אם אנחנו רואים שיש להם סימנים של מצוקה, עכשיו, מה זה סימנים של מצוקה? דבר ראשון, אם רואים שילד בוהה, בוהה זה הכוונה, יושב פתאום, לא מרוכז, מסתכל באיזה נקודה ככה בשמיים, בתקרה, במנורה, אני לא יודע איפה, ככה, זה קורה לו באמצע אוכל, באמצע תפילה יותר, ככה, זמנים שהוא עם עצמו לבד, אנחנו פתאום רואים שילד בוהה, ילד ככה, לא בעולם הזה, הוא... זה אחד הסימנים של מצוקה. זה סימן שהילד נמצא באיזה מצוקה, הרבה פעמים על רקע של בעיות יצריות, על רקע של בעיות מהסוג הזה. ילד שהוא עצבני בצורה מופרזת, לא סבירה, מגיב מאוד מאוד קשה לכל דבר, זה גם כן סימן של איזושהי מצוקה שהילד הזה נמצא. זאת אומרת, הסימנים העיקריים זה חוסר תיאבון, קושי לישון, קושי לקום בבוקר, קיצוני, לא הקושי הנורמלי של עוד 10 דקות רבע שעה במיטה, שזה לא... זה נכנס בתוך היצרור הנורמלי של כל אחד, זה כלום. אבל כשזה מגיע לקושי קיצוני, כל הדברים האלה הם מעידים על מצוקה רגשית. הם מעידים על מצוקה רגשית, ואז אנחנו צריכים בצורה מאוד מאוד זהירה לנסות לפתוח איתם, לראות אם הם מסובכים באיזה בעיה בתחום הזה, בין עם עצמם, בין עם אחרים, בין עם... זה אפשר לפתוח, וכדאי אפילו לפתוח לפעמים, גם כן בצורה מאוד זהירה, לא שאני אהיה מורה שלהם לדברים שהם לא יודעים. אתם יודעים שאם רואים שלט ברחוב, אין מעבר מפה לרחוב זה וזה, אז אנחנו יודעים שיש מעבר. זאת אומרת, רגע שמישהו שם שלט מפה, אין מעבר לפה, סימן שיש מעבר. תמיד צריך להיות מאוד מאוד זהיר עם המערכת הזאת, ואם אני לא רואה שום מצוקה אצל הילד, אם הוא קם רגיל, והולך לישון רגיל, ולא עצבני, ולא מגיב בצורה מיוחדת, ואין לנו בעיות מיוחדות, לא כדאי להיכנס. יש בזה יותר נזק מאשר תועלת. אבל אם כן רואים שהילד נמצא במצבי מצוקה, אם כן רואים סימנים של מצוקה, עכשיו, גם אם יש שינוי קיצוני במצב לימודי, ילד שהיה לומד טוב, לומד נורמלי, פתאום הפסיק ללמוד. הפסיק ללמוד. ילד הפסיק להתנהג נורמלי, הפסיק, כן, כל מיני שינויים קיצוניים במצב רוח, ביכולות, בתפקוד, זה כל הדברים האלה הם סימנים של מצוקה. בגיל הזה הם מגיבים מאוד מאוד ברור למצוקות רגשיות, ילד שמתחיל להתכנס בתוך עצמו, גם כן, סימנים של מצוקה רגשית. יש לזה כל מיני סימנים. עכשיו, המצוקות הרגשיות באמת לפעמים יכולים להיות כתוצאה מחשיפה של המערכת היצרית בצורה לא נכונה. אני כבר לא מדבר על ילד שנחשף אולי לתמונות, לאינטרנט, לאתרים לא כשרים, לכל מיני דברים כאלה. וגם מי שאין בבית בכלל מחשב לא יכול להיות בטוח היום. היום אף אחד לא יכול להיות בטוח שהילדים שלו לא נחשפו ולא ראו, כי האופציות היום הן כל כך גדולות, כל מיני אופציות יש היום לילדים, יש מספיק שיש חבר אחד שיש לו דודה שהוא קורא לחברים לבית של הדודה כשהיא לא נמצאת והוא פותח לחברים זה ורואים מה שרואים. אני כבר לא מדבר על האופציות של כל החנויות שיש היום בכל ירושלים, מה שנקרא קפה אינטרנט, שבסך הכל 10 שקל לשעה אפשר לשבת ולהיכנס למה שרוצים ולאן שרוצים בלי שום צנזורה, בלי שום הגבלה. יש המון המון בחורים שנהרסו דרך המקומות האלה. זה עכשיו אנחנו לא צריכים להעמיד בלש שיגלה לי אם הילד הלך למקומות האלה או לא. הסימנים האלה מעידים שיש פה מה לבדוק. רגע שאני רואה שילד מתחיל להיות חוסר תיאבון, הוא בוהה, הוא לא מרוכז, הוא לא מתפלל, כן? כל הסימנים האלה ברור שמתחבא פה משהו. ברור, אין בזה שום ספק. ומיד אנחנו צריכים לפתוח עם הילד שיחה ולהיכנס איתו להבנה מה יושב עליך, מה מציק לך, איפה הבעיה. ככל שנעלה על זה יותר מוקדם, ככה הסיכויים להוציא אותו יותר בריא, יותר בסדר ולרפא אותו. ככל שזה יותר זמן, אנחנו בסכנה יותר גדולה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד ערניים לכל שינוי בהתנהגות, לכל איזשהו מצב רוח בעייתי. אני לא מדבר על יום אחד. יום אחד יכול לקרות לכולם. אנחנו רואים תקופה, של שבוע, שבועיים, שמשהו פה לא הולך נורמלי, אז צריכים להיות מאוד מאוד ערניים. עכשיו, הייתי אומר מ-11:30-12, עד והלאה. גם בנות, אין הבדל. כן, אין הבדל בין בחורים לבנות. בטח. כי מספיק חברה אחד שיש לה את הגישה והיא מביאה חברות אחרות ודאי, הבעיה היא היום אין הבדל בין בנים לבנות. זה אותו דבר בדיוק. נגיד שהבנות היום יש להם אולי פחות לחצים בתחום היצרי, אז בנות אין להם כאלה לחצים כמו בנים. זה ההבדל היחידי בין בנות לבנים. אבל אם אני חושף אותם, אנחנו בצרות, לא פחות צרות עם הבנות מאשר עם ה...
בנות יש להם תופעה של פייטיות?
של?
פייטיות?
כן.
זה קשור ליצרים.
מה? זה לא, א', זה לא רק יצרים, זה גם יצרים, אבל זה חוסר סיפוקים. כפייתיות זה לא רק יצרים. ביצרים זה הרבה יותר... לא, מלראות חילוניים זה לא כל כך, כמעט לא קורה. מה? כן, אבל לא, זה פחות מצוי. פחות מצוי שילד, בדרך כלל ילד כשהוא רואה את זה, הוא מתייחס לזה כאילו, זה לא שייך אלינו. זה... יותר הבעיה היא... באיזה שפה צריך להסביר לילדים? תראה, נקודת המוצא שלנו היא, כתוב, פעם הראשונה שכתוב הנושא הזה בתורה, כתוב וידע אדם את חווה אשתו. זה הפעם הראשונה שהנושא מוזכר בתורה. מה זה וידע? זה דעת. דעת זה המקום הכי גבוה שיש בבן אדם. זאת אומרת, נקודת המוצא היא שזה בא מהמקום הכי גבוה שיש בבן אדם. זה מקום גבוה. וזה דבר חיובי, וזה דבר טוב, וזה דבר חשוב. עד כדי כך שהתורה בכלל לא הפכה אותו למשהו שמותר לעשות, אלא היא הפכה אותו למשהו שמצווה לעשות. זאת אומרת, ההפך, אנחנו באים מנקודת ההשקפה שמדובר פה על דבר מאוד מאוד גבוה. אבל, היות ויש לנו בחירה חופשית, אנחנו יכולים לקחת את הדבר הכי גבוה ולהפוך אותו לדבר הכי נמוך. יש לי אבן, אני יכול לבנות איתה את בית המקדש, ואני יכול לבנות איתה כנסייה. עם אותו אבן. עם אותו אבן אני יכול לבנות גם בית מקדש וגם כנסייה. פה האבן הזאת היא הקדושה הכי גדולה שיש בעולם, ופה האבן הזאת היא התומה הכי גדולה שיש בעולם. זאת אומרת, אבל האבן היא אותו אבן. נקודת המוצא שצריכים לדעת שזה דבר חיובי. אבל יש לנו בחירה, אפשר להשתמש עם זה חיובי, אפשר להשתמש עם זה שלילי. לכל דבר יש את הזמן שלו, את המקום שלו ואת הצורה שלו. אתם תגדלו, תגדלו, תקימו משפחה, יהיה לכם, כמו שאם ניקח ילד בן 10 וניתן לו לנהוג מכונית, אז כל אחד יגיד, מי שנתן לו את האוטו זה אדם לא אחראי. איך אפשר לתת לילד בן 10 לנהוג מכונית? זה לא אחראי. לנהוג מכונית זה לא עבירה. לנהוג מכונית אין בזה שום שאלה הלכתית. ודאי שמותר לנהוג מכונית לפי כל הפוסקים, לפי כל הדעות. אבל זה לא יכול להיות ילד בן 10. זאת אומרת, יש גיל שזה מתאים, ויש גיל שזה לא מתאים. עכשיו, גם זה צריך להבין. יש לזה את הזמן שלו, יש לזה את הצורה שלו, יש לזה את המסגרת שלו. ואם אתה הולך עם זה לא בזמן הנכון, ולא בצורה הנכונה, ולא במסגרת הנכונה, אתה מפסיד הכל. אתה מפסיד לא רק שעכשיו אתה לא בסדר, אתה מפסיד שאתה תצטרך לקבל את זה בסדר, גם לא יהיה לך את זה כבר, כי קלקלת. זאת אומרת, אתה מפסיד את שני החלקים. אתה מסביר להם, זה דבר, אנחנו לא באים בגישה, מדובר פה על משהו לא טוב. לא משהו מצוין, אבל במקום הנכון, בזמן הנכון, בצורה הנכונה. כל מה שזה לא שם, לא מתקרבים לזה. לא מתקרבים לזה, כי כל התקרבות לזה, היא באה ממקום לא נורמלי, לא נכון ולא אמיתי. לא אמיתי. אל תחשבו שמה שאתם רואים, יכולים לראות שם, מייצג איזה דבר אמיתי. זה צריך להסביר להם. מה שאתם רואים שם זה לא אמיתי. אני חושב שזה לא אמיתי. כי האמת נמצאת במקום אחר, בצורה אחרת, ואם ירצה השם כשתגדלו, תתחברו אליה. ההפך, אנחנו צריכים לבוא ממקום של זלזול אני לא בא ואומר, תתאפק היום, אל תראה את זה, אלא תבין שזה רעל. למה זה רעל? כי זה משהו לא נורמלי, זה משהו לא נכון. זה משהו לא טוב. כן.
זה להסביר להם את ההשקפה על המסעד, איך מרפאים להם את החוסר סיפוק שיש להם? אנחנו אמרנו שזה בא מחוסר סיפוק
אז רגע, זה שני דברים. חוסר סיפוק לא קשור לחשיפות האלה. זה שני דברים שונים לגמרי. מה שילד נחשף, זה נושא אחד. החוסר סיפוק, יש ילד שאפילו לא יודע. ילד תמים שלא יודע כלום, ההורמונים עובדים אצלו, והוא חי באיזה חוסר סיפוק שהוא לא מודע לו, אבל הוא קיים. זה שני דברים שונים לגמרי. אז חוסר סיפוק, אמרתי, רק במקרים קיצוניים זה גולש לכפייתיות. לא במקרים לא. כשילד נחשף, כשילד הולך לאינטרנט, כשילד נחשף שם לדברים, זה אין לו כלים להבין ולהתחבר לדברים האלה בצורה נכונה. זה הופך אותו ללא נורמלי. הילד שנחשף למה שאפשר להיחשף שם, הוא לא נשאר בשאלה אם זה מותר או אסור, בסדר או לא בסדר. הוא מאבד את כל הכלים הרוחניים להתמודד עם הדבר הזה, אין לו. אין לו, הוא לא יכול להתמודד עם זה. זה פשוט הורס אותו. ואז אין לו טעם בתפילה. ואז אין לו טעם בקיום מצוות. ואז אין לו, הוא מאבד את כל הטעם. כבר גמרנו.
אז יש שתי דברים שונים. יש דבר אחד שתגיד ההיפגעות שיש לו את הרצון הזה לב.
כן, זה שתי נושאים שונים לגמרי, שונים לגמרי.
זה דבר שלא, איך נמנע את החשיפות שלא יפגע בהם?
כן, זה שני דברים. אז לכן אני אומר, אנחנו צריכים להיות ערניים, אנחנו צריכים להיות במעקב. אנחנו צריכים כל הזמן לשים לב להתנהגות חיצונית של ילדים, שהיא פתאום שונה ממה שאנחנו הכרנו. עכשיו, עוד דבר אחד נורא חשוב בנושא הזה, הרבה פעמים אנחנו נגיע לאותם תסמינים כשכל הסיפור הזה לא נכון. אין לו כאלה בעיות בכלל, זה יכול לקרות גם על רקע של בעיות חברתיות. זאת אומרת, לא חייב להיות כל הסיפורים האלה, גם על רקע של בעיות חברתיות, ילד יכול להגיע לאותם תוצאות, שהוא מדוכה ושהוא לא יכול להתפלל ושהוא בוהה ושהוא... כי זה, החשיבות של המצב החברתי בגיל הזה נורא נורא יושבת להם במרכז העניינים, ולכן אנחנו צריכים גם לבדוק, הייתי אפילו בודק מקום ראשון, הייתי בודק את הנושא החברתי ורק אחר כך את הדברים האחרים. זאת אומרת, מאוד מאוד יכול להיות שכל התסמינים האלה באים על רקע של בעיות חברתיות. או בעיות משפחתיות, כן. ההורים שלי שונאים אותי, האחים שלי כולם נגדי.
הכל בסופו של דבר זה היה לך עצמת, כאילו משהו שגורם לו לנפש שלו להגיש...
כן, זה הכל מתנקז לאותו זה, אבל התסמינים האלה קיימים בכל המקומות.
והתרופה זה הנגדים, והאם...
עכשיו, קודם כל צריכים לזכור דבר אחד. לפעמים ילד יישב איתנו ויוכיח לנו שחור על גבי לבן, שאנחנו כהורים, יש לו רשימה של 20 עוולות שעשינו לו. 20 דברים שהתנהלים אותם לא נכון. בחלק מהמקרים הוא ודאי צודק. כי אנחנו באמת יכולים לעשות טעויות כהורים. זאת אומרת, זה לא שאנחנו אף פעם לא עושים טעויות. ודאי שהורים עושים טעויות. לפעמים לא זוכרים אותם אפילו, לפעמים כן זוכרים אותם. פתאום ילד פותח איתנו. הוא פותח איתנו את כל ה... את כל הדברים שהוא פגוע מהם, את כל הדברים שקשה לו איתם. חשוב במצבים כאלה להיות מאוד מאוד אמיתי עם הילד. זאת אומרת, אם אנחנו עשינו טעות, חשוב להגיד לו, אתה צודק. אנחנו עשינו פה טעות. לא התנהגנו איתך נכון. וצריכים לחפש דרך איך לתקן את הטעות הזאת, שזה לא יקרה עוד הפעם. ולא רק שזה לא יקרה עוד הפעם איתך, שגם לא יקרה בילדים אחרים. זאת אומרת, לא לברוח מההתמודדות עם הנושא הזה, ללכת איתו ביושר. ללכת איתו ביושר, יש לנו בחירה, חלק מהבחירה שלנו זה לעשות טעויות. חלק מהבחירה שלנו זה... השבוע היה לנו פרשת שבוע, על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון. אומרים חז"ל, על כן יאמרו המושלים ביצרם, הווה מחשב שכר מצווה כנגד עבירה, ושכר... שואלים, רגע, לחשב שכר מצווה כנגד עבירה, צריך לחשב מי שמושל ביצרו או מי שלא מושל ביצרו, ההפך. אתה אומר, הווה מחשב שכר... למי אתה אומר את זה? לצדיקים שמושלים ביצרם? להפך, תגיד את זה למי שלא מושל ביצרו. אתה, שאתה עושה עבירות, הווה מחשב שכר מצווה כנגד עבירה. למה חז"ל אומרים את זה למי? לאלה שמושלים ביצרם. אלה שמושלים ביצרם כבר מחשבים, אחרת הם לא מושלים ביצרם. התשובה היא, יש שתי סיבות למה אדם עושה עבירות. סיבה אחת נקראת מידות ותאוות. אדם יש לו מידות לא טובות, אדם יש לו תאוות לא נכונות, והוא נכנע למידות, או שהוא נכנע לתאוות, והוא עושה עבירה. יש עוד סיבה למה אדם עושה עבירה. לפעמים אדם עושה עבירה, בגלל טעות בשיקול דעת. הוא הבין שטוב לעשות ככה, והוא טעה. לא בגלל מידות, ולא בגלל תאוות, אלא טעות בשיקול דעת. לכן אומרים חז"ל, על כן יאמרו המושלים. גם אין אדם שהוא צדיק, שהוא מושל ביצרו, והוא שולט על המידות והתאוות שלו, אל תרגיש בטוח מעבירות, כי אתה כבר יצרת שליטה. תדע שיש עוד סיבה לעשות חטא, טעויות, ולכן הווה מחשב שכר מצווה כנגד, זאת אומרת, תחשוב אם זה, אם אתה, לא, אין לך גם טעות פה, אם זה לא יצא הפסד או רווח בדבר הזה. זאת אומרת, יש דבר כזה שאנחנו עושים התנהגות לא נכונה גם בגלל טעות. לא צריך להתבייש לפתוח עם ילדים את האמת. כן, אנחנו פה טעינו, זה לא מוריד את הסמכות ההורית, זה לא מוריד את הכבוד שלנו כהורים, זה לא פוגע, ההפך. זה מעלה אותנו בעיני הילד, וזה כלי, כשאנחנו יושבים איתו יחד, אנחנו מסבירים לו, אנחנו טעינו, ולא היינו צריכים ככה להתנהג איתך, באמת זה, הבנו לא נכון את הדברים, התכוונו לטובה, ויצא לרעה, ואנחנו רוצים ללמוד ולהבין, וכל פעם שאתה מרגיש שפוגעים בך, תגיד, כן.
יכול להיות שילד אחר כך להאמין, אין, אמרת שאתם עושים כל הזמן,
הילד יגיד את זה איפה שהוא מחפש להתנצח, זאת אומרת, כן, אבל ילד שרוצה להתנצח זה ילד שלא בנינו אותו אמון רגשי. זאת אומרת, הוא לא מאמין לנו שאנחנו כהורים אוהבים אותו ורוצים את טובתו. אז זה לא בעיה במשפט הזה, זה בעיה באמון הרגשי בכלל. הרי היסוד של קשר של הורים וילדים, דיברנו על זה הרבה, זה הנושא של אמון רגשי. כשילד יש לו אמון רגשי, הוא לא יגיד כזה משפט, אלא להפך. ילד שאין לו אמון רגשי, או ילד שיש לו, כמו שאותי כולם שונים, אותי תמיד אתם אוהבים את האח שלי יותר מה שאוהבים אותי, כן? כל הסוג הזה של משפטים. זה לא בא מחשיבה שכלית, זה לא בא מהיגיון, זה בא ממצוקות, זה בא ממצוקה. אז צריך לטפל במצוקה הרגשית שלו בלי קשר למשפט הזה. בלי קשר לשאלה, אז הבעיה שלו היא לא המשפט הזה, היא לא השאלה הזאת אם זה נכון שאני אוהב את אח שלו יותר מה שאני אוהב אותו. אלא זה צריך לטפל, הוא חי באיזושהי מצוקה רגשית. הרי מה האמת? איזה ילד אנחנו אוהבים יותר? אז זה כמו השאלה שנשאל בן אדם, איזה אצבע אתה אוהב יותר? את האצבע הזאת או את האצבע הזאת? שניהם אצבעות של אותו אבא, של אותו בן אדם, אין דבר כזה. אין דבר כזה. אבא אוהב את הילדים אותו דבר פחות או יותר, באהבה הטבעית. עכשיו, הוא אוהב התנהגות של ילד מסוים, הוא אוהב את התוצאה בילד מסוים, יותר משת התוצאה בילד השני, בסדר, זה מובן. אבל זה לא נקרא שהוא אוהב את הילד פחות, הוא אוהב את התוצאה. יש הבדל בין לאהוב את הילד לבין לאהוב את התוצאה. אבל זה בעיות באמון הרגשי, זה תחום אחר לגמרי. זה תחום אחר לגמרי. אני מדבר על זה שאנחנו צריכים לתת לילד הרגשה שאנחנו ישרים איתו ואנחנו מבינים אותו ומבינים איפה הוא נפגע, זה מרגיע אותו. ילד רואה שאני מבין מה פגעתי בו, ילד רואה שאני מבין איפה טעיתי, זה מרגיע, בדרך כלל זה מרגיע את הילד, ובהמשך הוא כבר יהיה הרבה יותר, יהיה הרבה יותר קל איתו, וזה הרבה יותר יסתדר המערכת הזאת. טוב, יש עוד שאלות? לא, אנורקסיה זה סוגיה, אנורקסיה זה מחלה, זה מחלת נפש, כמו כל מחלת נפש, זה בכלל לא קשור לטעות כזאת או אחרת. אנורקסיה זה פשוט מחלה. יש לזה הרבה בעיות, אבל זה מחלה, מחלה ממש מחלה. זה מחלה פסיכוטית. זה כמו סכיזופרניה, זה מחלה. זה לא שייך לתחום שאנחנו מדברים. טוב, להצלחה.